רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים נדלן עם חגי גולן.
עולם חללי העבודה משותפים צומח בשנים האחרונות בקצב אדיר. בישראל כיום קרוב ל-300 חללי עבודה, ובעולם כולו יש כ-16,000 סניפים שונים של רשתות שונות. למרות שמדובר באחד הטרנדים הכי חזקים בשוק העבודה הבינלאומי, רק לאחרונה ראינו כיצד התרסקה או התנדנדה חברת WeWork, זו שחרתה על דגלה את המהפכה בתחום. אז שלום, אני איתן זינגר, ממייסדי חברת ספייסינג להשוואת חללי עבודה משותפים, וכיום מנכ״ל מדלן ישראל. הפעם בעושים נדלן אני מחליף את חגי גולן שחולה, ולכן הוא לא מקליט את הפרק הזה. נאחל לו החלמה מהירה שיחזור אלינו בהקדם, ובינתיים כדי להבין לעומק את הסיפור מאחורי תופעת חללי העבודה המשותפים ואיך היא צפויה להשפיע על שוק הנדלן, נמצאת איתי נטלי דיאמנט, מנכ״לית רנט 24 ישראל. שלום נטלי.
שלום איתן.
אז אנחנו נתחיל בשאלה שנראה לי מעניין את כל יזם היום, או מי שבעלים של בניין משרדים, או אפילו של משרד בגודל מסוים. מדוע כדאי בכלל להקים חלל עבודה משותף, בין אם אני משקיע, וגם אם אני רק סוחר את המקום?
אנחנו כבר יודעים שלא מדובר בטרנד, אוקיי? העולם, כמו שציינת לפני כן, משתנה בקצב אדיר. אם אנחנו רואים את השינויים גם בעולם האוטוטק, בעולם הדיור, אז כמובן גם בעולם הנדלן. יש מושג שנקרא New World, שיטת העבודה ועולם העבודה ועולם העסקים החדש.
New World?
שלמעשה, New World, כן.
אוקיי,
New World. שלמעשה, עולם הנדלן המיושן לא מתאים לשיטת העבודה החדשה, שממש עכשיו אנחנו כבר רואים שמתחולל השינוי. לצורך העניין, חברות נדלן, לא יעשו את השינוי ויתאימו את עצמם משוק העבודה של תוך העניין, זה כל העניין של הקו-וורקינג, פשוט ימצאו את עצמם לא רלוונטיים ומחוץ למשחק. זאת אומרת, אם בתוך העניין
זה מהצד בעצם של שוק העבודה, מהצד של החברות.
נכון. ומצד הלקוח, היום, גם שוב, בתוך המושג הזה של ה-New World, אנשים למעשה רוצים one-stop shop. זאת אומרת, הם רוצים שהכל, כשהם יגיעו, שהכל כבר יהיה מתעסק, שהם לא צריכים להתעסק בדברים אחרים, זאת אומרת, יש את העניין הזה שפור.
זאת הבשורה, זאת ההבטחה שאתם בעצם נותנים להם, שהכל כלול בפנים, והם יכולים לדאוג בעיקר להצלחת הביזנס שלהם, ולא לשאר הדברים שמטרידים.
כמובן, ועניין של הגמישות. זאת אומרת, אני רוצה היום מה שמתאים לי. היום אני צוות של 3 אנשים, אחר אני אהיה צוות של 10 אנשים.
הגמישות בצמיחה או בהתקפצות.
מה שמתאים לי עכשיו, אני רוצה לשלם על זה, זה עניין גם של לחסוך עלויות, בסופו של דבר זה עניין של, גם עניין של לחסוך עלויות, וגם עניין של, באמת, יש לך פחות כאב ראש, ואתה מתמקד במה שאתה צריך.
אוקיי, אז אם אני, רגע, מהצד הנדלני, בעל נכס, מה אני כבעל נכס צריך לשקול לפני שאני מכניס חלל עבודה אליי לתוך הנכס שכל כך יקר לליבי ולכיסי? למה להכניס את אתכם, רנט 24, את WeWork, או יזם פרטי, או אולי סתם להזכיר את זה למשרד עורכי דין רגוע?
קודם כל, כבעל נכס, כשיש לך בנכס שלך קו-וורקינג, אז זה כבר מעלה את הערך של הנכס.
חד משמעית, את אומרת את זה?
כן, חד משמעית. זה מבחינה חד. מה שכבעל נכס צריך לשים לב, עם החברה שנכנית, האם היא חברה בתחילת הדרך, האם היא... האם לחברה יש נוכחות בינלאומית, האם היא גלובלית, כי יש יתרון משמעותי לחברה שהיא גלובלית.
אוקיי, פה זה מעניין. כלומר, קו-וורקינג, את אומרת, מעלה את ערך הנכס, זה דבר אחד. דבר שני, לחברה גלובלית עם איזשהו מוניטין, צריך לתת איזה מקדם הצלחה מסוים, או מקדם משיכה מסוים. אוקיי. מה עוד כדאי לי לשקול?
יש היום חברות שמה שמסות, יש כל מיני מודלים היום שבעלי נכסים הם כבר יותר מעורבים, במי שמפעיל למעשה את הקו-וורקינג, לדוגמה יש את חברת IWG, שאתה בין האי החלוצה בעצם, כל העניין של סכמי עבודה, ונותנים אפשרות בעצם לזכיינות. וכל מיני מודלים של זכיינות. אז זה גם אחד הדברים שאפשר לקחת בחשבון.
אוקיי. אז בעצם אם אני בעלים של שטח משרדים מספיק גדול, אגב, מה זה מספיק גדול? אני בספייסינג תמיד אמרתי שפחות מ-1,000 מטר מרובע, 1,000 מטר רבוע או 800 לכל הפחות, אבל בוא נגיד, פחות מ-1,000 לא כדאי לפתוח חלל עבודה משותף, גם אתם חושבים ככה?
אני אפילו לא אומרת 1,500-2,000 מטר.
אוקיי, אז עוד הולך צפונה, כלומר, כל החללי העבודה הגדולים מאוד שנפתחים כיום, רק לוקחים את השטח צפונה, וזה כדי לייצר מגנט של חוויה, וכדי לייצר איזה שטח מינימלי שאפשר בו לייצר אנרגיה במשרד.
גם, וגם מבחינת,
המודל עלות תועלת. אוקיי, אז זה גם צריך לזכור כשבעלים של נכס, כלומר הוא צריך לייעד 1,500 מטר ויותר כדי... וזה לא לחללים קטנים. שאלה קצת שנראה לי שכל מאזין או כל אדם שאומרים לו היום חלל עבודה או קו-וורקינג שואל את עצמו, הסיפור WeWork באמת מטלטל את התעשייה? מה, זה וחד אירוע שבעצם שם סימן שאלה גדול על כל הסיפור?
קודם כל, באופן כללי, התחום של כל המתחמי עבודה הוא ממש בתחילת הדרך. זה ממש, התחום כלל עוד מאוד בחיתולים. מה שוויבור כרגע עוברת זה עוד פשוט עוד שלב בהתפתחות של כל התחום הזה. אם זה גרם לטלטלה, אני יכולה להגיד לך שלא לא כל כך.
לא כל כך.
הביקוש קצת גבוה.
לא, אבל כדי להיות הכי, בוא נגיד, שרק אנחנו, רק שנינו בשיחה הזאת, הרי יש אחת משתי תחושות שאפשר לבחור. או שאני שמח לעד על התפתחות, הטלטול של WeWork, או שאני אומר, אוי אוי אוי, זה ענן גדול גם על כל הענף שלי, אז איזה תחושה אתם מחזיקים?
אז באופן כללי, כשבסופו של דבר מי שבאמת מכתיב את החוקים של השוק הזה, זה באמת WeWork, אוקיי? אז בסוף העניין, יש לך חברה כזו גדולה שהיא עוברת על תלה, אז באיזשהו מקום זה דווקא, זה משפיע, אין פה שמחה להיד, זה די, אתה יודע, בסוף זה מישהו מהביזנס שלנו, שאם הוא קובע איזושהי נפילה, אז זה קצת באווירה הכללית פחות טוב לכולנו.
מעניין, אז את אומרת בהגינות שכ-WeWork, כחלוצת התחום, או כמי שנדבק השם כמעט הגנרי לקו-וורקינג אליה, אז... זה לא נוח לראות אותה מתמודדת עם המצב, כי הענף הזה צריך את כל החיוביות כרגע כדי לצמוח.
בדיוק, בדיוק. אבל באמת זה עוד פשוט שלב אחד מיני רבים שהתפתחו את התחום.
אז אם ככה, זה מוביל לשאלה של מה עתיד הענף הזה? בוא נגיד שאם נעצום עיניים ונפתח בעוד 3 שנים, איך נראה הענף?
אז קודם כל, אפשר להתייחס לזה גם לפן הטכנולוגי, שאם אני כבר מתייחס לזה, אם אני מתקשרת לזה מה שדיברנו על WeWork, שWeWork לקחה את זה ממקום ממש על נדלן, גרדה, ואחד זה הכניסה בו מימד של הייטק, אז אנחנו נראה יותר מגמות של...
כן, באמת הכניסו, זה הרי אחד מהדברים, לא רוצה להיכנס לעומק לסיפור WeWork, אבל אחת ה...
כן, אבל כן הצליחה להכניס, יש פה מימד, אבל בסופו של דבר לא היה רק, זה לא משרדים שבסוף הנכנס, יש פה איזושהי מעטפת שנותנים לך גם ברמת הטכנולוגיה, אם זה כל השירותים שניתנו מסביב, ושירותים גם טכנולוגיים, ואיך היא הצליחה להכניס, מה שהיא כן חלוצה, זה באמת שהכניסה את עניין אפקטיביות ויעילות סביבת עבודה.
אז שלוש שנים מהיום, איפה הענף?
אז זהו, אז יהיה כמה, יהיה סוג שלדעתי, יהיה מגמת מחירים שתהיה בכיוון של לוקוסט, זאת אומרת שיהיה לך מקום שיגיד, מתחבר עבודה שבו יגיד לך, תיכנס חופשי, אל תשלם, תתחבר לווי-פיי, יעלה לך 8 שקלים.
אוקיי, כלומר, ייווצר מוצר שהוא כזה... on demand, בואו, תיכנסו, ומה שתצרכו, תשלמו.
בדיוק.
מינימום commitment, מינימום התחייבות?
כן, אפילו תיכנס, תשב, אל תשלם לי, אבל אתה רוצה להתחבר לאינטרנט, אתה צריך לשלם, אתה רוצה להשתתף באירוע באיזשהו אירוע מסוים, אתה צריך לשלם כניסה, אתה רוצה לקחת קפסולה שתפר, תשלם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה יהיה סוג של לוקוס, לצד זה שיהיה מתחמי עבודה, שהם יהיו ברמה מאוד 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 גבוהה, מאוד יוקרתיים, סוג של מועדון סגור, אוקיי? שיהיה מאוד...
סורו האוס כאלה.
בדיוק, כן.
באירופה.
בכיוון כזה, אני חושבת שנראה גם הרבה בעלי מלונות נכנסים לתחום.
למה? יש קשר בין מלונאות לחללי עבודה?
כן, אפשר לגמרי, בטח.
כן, יש קשר?
אפשר, כן.
ואם אני אעבור בשלוש שנים מהיום, אני אעבור במגדלי משרדים ידועים בישראל, אני אראה בכל אחד מהם, בחלק מהם, אני אראה קומות של חללי עבודה?
כן. אנחנו נראה הרבה יותר נוכחות של חללי עבודה בארץ ובעולם. היום אני חושבת, אם אני לא טועה, היחס של חללי עבודה לעומת נדל"ן מסורתי הוא 1.5. תפוי...
1.5 מה?
1.5%.
1.5% משוק המשרדים הוא... משוק הנדל"ן הוא חללי עבודה משותפים, ואת יכולה לאמר כמה זה יהיה איקס שנים קדימה?
נגיד לצורך העניין עוד משהו כמו 5 שנים, אנחנו נראה כבר משהו בין 5-10%.
וואו, אז צמיחה של פי 4, פי 6, פי 7 לכל הענף הזה.
כן, כי לדעתי יותר בתחבורות.
ואז מה יקרה למגמת המחירים? איך יראו המחירים? היום אחת הביקורות או אחד הדברים שרצים זה שזה יקר. מה יקרה למחירים? ימשיכו לעלות או לא? או שזה בכלל יקר?
בדיוק, אז יהיו כאלה שיעלו והפכו את זה יותר אקסקלוסיבי. ויהיה את מגמת של הלוקוסט, אני די מאמרת על זה.
אז כלומר יהיו שני קצוות, מלונות הבוטיק, חללי עבודה הבוטיק, אתה תקבל, מקבלים ערך אחר, ואז לא מושבים את זה למחיר של משרד, זה יכול להיות יקר יותר. וה-on demand, low cost, שזה נותן לנו מענה לצרכים מיידיים, ואז זה לא יקר.
נכון.
ואני מסתכל על ישראל, אז בא לי איזו שאלה כזאת לסיום. רוב חללי העבודה, אני מסתכל בספייסינג, נגיד יש 290 חללים, 140 מתוכם הם בתל אביב והרצליה, או לפחות באזור גוש דן בתל אביב, אז איך תראה המפה של ישראל קדימה? האם זה באמת דבר שהוא תופס רק במטרופוליטן?
ממש לא, הולך להיות, יש מגמה כבר של יציאה כזה מאזור, זאת אומרת, תל אביב רבתי, היא הולך להיות יותר בכיוון נתניה, קיסריה, חיפה, באר שבע, זאת אומרת, אפילו יהיו המון התפתחות דווקא יותר בכיוון של הפרברים, זאת אומרת, לא פרברים, אבל מחוץ לתל אביב.
אוקיי, אופטימיות. אנחנו לא רק בתל אביב. אז היה מענה, היה כיף ומרתק, ואנחנו נבדוק אותך על כל התחזיות. תודה, נטלי דיאמנט. תודה, מנכלית רנט 24 ישראל. ועכשיו נמשיך לפינת התחדשות עירונית בחסות קרס או נדלן, בשיחה שהקליטו חגי גולן ורונן לבן, סמנכ"ל הנדסה.
שלום רונן לבן, סמנכ"ל הנדסה בקרס או נדלן.
שלום ברוכה.
היום אנחנו נדבר על נושא של בדק ואחריות של היזם, אז אני רוצה דבר ראשון לשאול אותך, מי מבצע עבור הדיירים את בדק הבית?
אוקיי, לפני נושא הבדק אני אחזור טיפה אחורה, לפני מסירת הדירה, אנחנו בקרס או מבקשים מהמפקח שיעבור ב-100% מהדירות, יבדוק אותן שאכן הן ראויות למגורים מבחינת בטיחות, כמובן שתחת ליקויים, לאחר מכן מתבצע תהליך המסירה, שבו 4 גורמים משתתפים, נציג הקבלן, נציג היזם, הדייר והמפקח, רושמים ביחד פרוטוקול, היזם שומר על הדייר שלו, שבאמת כל מה שהוא רוצה לרשום בפרוטוקול, וכל ליקוי שיש אכן יירשם שם, וכך נמסר את הדירה. לאחר מכן יש את שנת הבדק, שבה הקבלן מתקן את כל הליקויים שנרשמו בפרוטוקול בעת מסירת הדירה, ואחרי שנה נערכת רשימה חדשה שבה רושמים את כל הליקויים שנוצרו תוך כדי שימוש. וזה לתיקון הקבלן.
אוקיי. Okay. מה הדברים החשובים שרצוי שנבדוק אנחנו כדיירים?
אז נושא הפרוטוקול הוא מאוד חשוב. למעשה הפרוטוקול המסירה מדמה צילום וידאו שכל הדירה עצמה. הדייר חשוב מאוד שיעבור ויראה שיש שברים, כי שברים יותר מאוחר יהיה קשה מאוד להוכיח אם הם נוצרו לפני מסירת הדירה או אחרי מסירת הדירה. הדייר נדרש לקבל ספרים, לספור אותם ממש, ספרים, מרצפות על פי החוק, לראות שהוא מקבל את הכל, שהוא שומר אותם, על מנת שכשיהיה ליקוי, גוון הערכים יהיה זהה.
אוקיי, ומה אומר החוק לגבי הנושא של הבדק? מה הזכויות של הדיירים?
חוק הבדק אומר שמה שמתקלקל תוך כדי שימוש בתקופת זמן מסוימת, אמור להיות מתוקן על ידי הקבלן.
כמו אחריות כזאת.
כמו אחריות. כן. יש משכים שונים לפרקים שונים, לא מזמן זה שונה, זאת אומרת, פרק החשמל יש לו תקופה מסוימת, סדקים במבנה יש להם תקופה מסוימת, לאיתום יש תקופה מסוימת. ניתן להיכנס לאתר ולראות את הדרגים השונים, ובתקופה הזאת הקבלן נדרש לתקן את כל הליקויים שתוך כדי שימוש.
כל אחד לפי המשך האחריות שלו.
נכון.
עכשיו, מה צריך לזכור, מה אני צריך לזכור לפני תום תקופת בדק? מה אני אמור לעשות?
קודם כל, מי יש ליקוי להתלונן במיידי, זאת אומרת, שלא יהיה מצב שטיפה התעצלת ותקופת הבדק לפרק הספציפי הזה עברה, ברור שהקבלן יבוא ויגיד שתקופת הבדק עברה. זה דגש שמאוד חשוב לשים אליו לב.
ומה זה אומר בעצם? לפי תקופת האחריות של כל סגמנט, נגדיר את זה ככה בנושא של הבדק, אתה ממליץ לדייר לעשות לעצמו איזשהו סימון, ולא להגיד, הנה, תוך כמה ימים, או תקופת האחריות הזאת עומדת לפוק, כדאי לי עכשיו לבדוק את זה, לפני שאחרי זה יהיה מאוחר מדי.
נכון, ויותר מזה, הייתי ממליץ שכל ליקוי שנוצר, יום אחרי זה להתקשר לקבלן, לתעד את זה במייל, בשיחת טלפון, זה חייב להיות מתועד, שיותר מאוחר יהיה דין ודברים עם הקבלן, תהיה הוכחה טובה שאכן הדייר פנה.
אוקיי, רונן לבן, סמנכ"ל הנדסה בקרסון לדלן, תודה רבה לך.
על הדבר.
הגענו לפינה נקודה על המפה. הפינה שתעשה לכם סדר ובכל פעם תתמקד בשכונה אחרת, בעיר אחרת בישראל. בה ננתח את רמת המחירים ונבין מה מציעים לנו עבור המחירים הללו. אנחנו עם שכונת תל גנים ואיתנו על הקו נועם קמחי, בעלים של משרד התיווך קמחי נדלן. שלום נועם.
היי שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז נועם, בוא נתחיל בזה שתמקם אותנו על המפה. איפה בדיוק נמצאת תל גנים ברמת גן?
תל גנים נמצאת בחלק המזרחי של גבעתיים, ממש גובלת עם דרך בן גוריון, קרובה לכיוון קאנטרי גבעתיים.
זאת אומרת, זה גבעתיים, לא רמת גן.
זה רמת גן. יש תל גנים שמשוייך לגבעתיים, ויש תל גנים שמשוייך לרמת גן. זה ממש בין בן גוריון לרועה.
אוקיי. ומה מאפיין את השכונה הזאת מבחינת דיור? זה בתים פרטיים, בניינים, בנייה חדשה, ישנה, איך היא נראית?
יש בה שילוב. השכונה הוותיקה של תל גנים היא הייתה השכונה של תמודי קרקע, מאוד יוקרתית. במהלך השנים היו שם באזור רביעיות ובתים נמוכים יותר, שבמהלך השנים הייתה איזושהי אדפטציה לאזור שמה, ומה שקרה, בנו את הבניינים של תמ"א 38, פינוי-בינוי, והשכונה האחורית של התמודי קרקע הפכה לבניינים של 7-8 קומות, מה שגרם למעבר מתושבי גבעתיים שרצו למצוא חלופה במחיר נמוך יותר, רצו פשוט לעבור לשכונה הזאת, לבתים חדשים בתמורה פחותה יותר.
אז זה באמת מוביל אותי השאלה, מה השפיץ, מה הופך את השכונה הזאת לאטרקטיבית בעיניך?
קודם כל, המרחבים שיש בה, והיא מאוד ירוקה. בגלל שחלק מהבתים שם עדיין נמוכים, כי לא הכל עבר שם תמה, אז
יותר ירוקה מרמת גן סיטי, מה שנקרא.
נכון, יותר ממרכז העיר ויותר מהשכונות שאנחנו קוראים להם יותר אפורות. גם החלק המזרחי הוא פחות ירוק, היותר מזרחי, לכיוון בר אילן.
כלומר, אנחנו מקבלים מרחבים ירוקים יחסית במרכז, בקרוב לתל אביב, בתוך רמת גן, וזה האטרקטיביות פה בעצם, זה המשפט השיווקי שאתה יכול להגיד על השכונה הזאת.
האטרקטיביות של השכונה זה בעצם גם הקרבה לגבעתיים. בשנים האחרונות גבעתיים עשתה קפיצה מאוד גדולה במחירים שלה, ומה שקרה שתושבי גבעתיים עצמה לא יכולים לעמוד במחירים. אז כמו שתל אביבים עברו לגבעתיים, הגבעתיים עברו לרמת גן, אבל הם רצו לעבור בעצם לשכונה שהיא בעצם מחצות את הכביש, ומחירי הדירות בעצם יורדים לך ב, ב, בעשרות אחוזים.
אז שתי דקות מגבעתיים זה החמש דקות מכפר סבא החדש.
לגמרי.
וחתך חתך האוכלוסייה זה משקיעים, שפרי דיור, סוחרים, משפחות צעירות, ותיקות. איך נראה בניין אם אני חותך אותו ונכנס פנימה לדירות? מי האנשים?
אז כמובן יהיה לך את הוותיקים של האזור הזה, שעדיין לא מכרו או שנמצאים בתוך הבניין, אבל רוב האוכלוסייה שם זה משפחות צעירות, או בתחילת דרכם, או משפרי דיור.
כלומר, יש בסיס של אוכלוסייה ותיקה, ואז יש משפחות צעירות, משפרי דיור, שנטמעים בהם?
יש היום יותר, יש יותר אוכלוסייה צעירה ומשפרי דיור מאשר המשפחות הוותיקות. השכונה באמת הפכה את תורה. אני אומר שזה תל גנים, אני מדבר על כל הסטריפ הזה של תל גנים, קריית פורחוב ותל יהודה. זה כל הסטריפ שהוא בעצם גובל עם גבעתיים, ממש מאוכלוסייה X, זה הפך את זה לילדים שעשים בגנים שם, הבתי ספר שם, הבית ספר זה נקרא בית ספר קורצ'ק, הוא בית ספר מאוד טוב, הוא מדורג מאוד גבוה.
בוא נרד לרזולוציה של מחירים. ספר לנו על דירות 3, 4, 5 חדרים, חדש, ישן, מה זה כולל. תן לנו להבין את אזור החיוג של המחירים, מה צריך להכין שם.
3 חדרים, נתחיל מהישן ונעבור לחדש, בסדר?
אוקיי.
השלושה חדרים באזור ה-80 מטר ישן, בשכונה נע בין 1,600,000 ל-1,900,000, זה תלוי באיזה חלק בשכונה, אם זה על כביש ראשי, האם היא אורפית, קומה, יש חנייה, אין חנייה, מעלית, לא מעלית, זה סדר גודל של המחירים.
20,000 ש"ח למטר, 23,000 ש"ח למטר, זה האזור חיוג.
זה כלל אצבע כזה שאפשר ללכת איתו, כן.
אוקיי. וזה בישן?
זה תלוי, משופץ, לא משופץ. אתה יודע, יש הרבה פרמטרים שאנחנו לא יכולים לפרוט אותם רק על ידי מחיר למטר שאנחנו לוקחים ורצים איתו על כל דירה, כי כל דירה, אתה יודע, גם בבניין עצמו, יכול להיות מחירים ששונים לחלוטין.
אז יש גם שונות בשכונה מהבחינה הזאת? כלומר, כשאתה אומר עכשיו 80 מטר בין 1,600,000 ל-1,900,000, זה תלוי איפה נמצא?
בשכונה עצמה יש לנו את עוזיאל, יש את עוזיאל, ואתה רואה שבעצם הם כבישים שהם יותר ראשיים.
אוקיי.
וגם בתוך השכונה עצמה יש רחובות שהם יותר נחשבים ופחות נחשבים. בגלל הצפיפות שלהם, ובגלל הבנייה לפעמים, למשל רחוב חדנס או רחוב החייל, בשנים האחרונות עבר יותר בנייה. אנשים, אתה יודע, עד שהמקום לא בנוי לחלוטין, עד שהוא לא בנוי לחלוטין, אנשים, יש להם חשש לגור, שיבנו להם שתי בניינים ליד, אז המחיר יורד זמנית, אבל הוא עולה
כי קשה להם לסבול את תקופת הבנייה החדשה, אבל כשהכל מוכן, פתאום זה אטרקטיבי.
בדיוק.
אז
לגבי 4 חדרים חדשה.
כן.
זה נע בין 2,000,000 ל-2.6. זה גם תלוי בפרויקט כמו שאתה קונה.
4 חדרים זה...
אני מדבר חדש וחדיש, ב10 שנים האחרונות.
אוקיי. כן.
כל אחד עם ה...
אז הבנו את האזורי חיוג של המחירים, ובו כמה כסף צריך להכין, ופה לשאלה הכי חשובה שבטח כל מאזין רוצה לשאול, כדאי להשקיע בשכונה, ואם כן, למי כדאי להשקיע? ולמי כדאי להגר אליה? בוא נפריד בין אלה למי היית ממליץ לבוא להתגורר בה, ולמי היית ממליץ להשקיע, או בכלל לא.
הייתי ממליץ לעבור להתגורר בה למשפחות חדשות, עם ילדים, נשואים,
כלומר, עצם האוכלוסייה, החינוך, הירוק, הקרבה לגבעתיים, לתל אביב,
בתי ספר,
כן.
הכל פיין שם.
למשפחות צעירות היית ממליץ, והאם זאת השקעה טובה? מהצד השני?
השקעה מצוינת, כי כל האזור הזה, כל הזמן עובר התחדשות. תקנה את הדירות שלושה חדרים.
כלומר, את אותה דירה של שלושה חדרים במיליון 600, בוא נגיד, אם שמים יד על נכס כזה, אתה לא צופה שהוא ירד, שלא לומר, הוא יעלה.
לגמרי. העתודות קרקע והעתודות של התאמה שיש שם הולכות ונגמרות, במיוחד עם כל הבעלה האחרונה ששם ראש העיר אמר תבטלו את התאמה, אז אני צופה גם עלייה במחירים של הדירות החדשות באזור הזה. כי
זה אולי מוגבל, מה שנקרא.
בדיוק.
אז זה מרתק, אבל נסתפק בדברים האלה. תודה לך, נועם קמחי, הבעלים של משרד התיווך קמחי נדל"ן. יום
טוב.
עד כאן עושים נדל"ן. להערות ותגובות מוזמנים להגיב בעמוד הפרק באתר של עושים היסטוריה, וגם להיכנס לרשימת התפוצה של הפודקאסט, ובכלל לשאר הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, וליהנות משעות של תוכן איכותי. תודה רבה ולהתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.